מעבר לרשת, ניתוח השיח בעולם הערבי דרך רשתות חברתיות. שלום לעורכת הפרסום הזה של המכון, אורית פרלוב.
אהלן, מה
יהיה? נתחיל במגמה שהתגברה בעת האחרונה. גילויי עוינות ביחס לשלוש מדינות, סעודיה, איחוד האמירויות ומצרים, שלושתן במחנה האנטי-איראני, שלושתן ביחסים טובים עם הממשל האמריקני של טראמפ, תומכות גם במידה כזאת או אחרת בנורמליזציה עם ישראל. זה יכול להסביר את גילויי העוינות כלפיהן בחלק מהעולם הערבי, או שיש משהו אחר ברקע, למשל קשר בין זה לבין התחדשות של מחאת האביב הערבי בעת האחרונה באלג'יריה ובסודן.
אז קלעת בול. אנחנו, קודם כל אני אגיד שלהגיד עוינות זה understatement, לעומת מה שאתה רואה כרגע ברשת כלפי סעודיה ואיחוד האמירויות, ואפילו מצרים. שנאה. שנאה אמיתית. מהבוקר עד הערב שיחות, רק בגנותם של שלושת המדינות, אנחנו לא נסביר בדיוק מה אנחנו שומרים ולמה, אבל השנאה להם באמת לא, היא לא תוצאה באמת על הבריתות עם ארצות הברית וישראל, אלא שנאה בגלל ההתערבות הבוטה שלהם, במה שקורה בענייני הפנים כרגע, בצפון אפריקה, בלוב, בסודן ובאלג'יר, למעלה מחצי שנה, עוד פעם אנחנו זוכים לראות התעוררות של עמים שרוצים לשנות את הסדר הקיים במדינות שלהם, שרוצים להוריד ולהפיל את הדיקטטורות שלא הצליחו עדיין להפיל בתחילת האביב הערבי, והיחידים, בהרגשתם, כמובן לתחושתם, מלבן אותם אנשי צבא ודיקטטורים פנימיים בתוך סודן, בתוך לוב, אם אנחנו מדברים על חפטר בלוב, אם אנחנו מדברים על חמידיטי, מי שעמד בראש הטבח ברואנדה, בסודן, ובין אם אנחנו מדברים על בן סלח וכדומה באלג'יר, הם כמובן רואים בהם אחראים, אבל לדעתם כל מה שקורה כרגע, החוסר יכולת להתקדם הלאה, בחלק מהמקומות אפילו ראינו אותם נכנסים לכיכרות ויורים על המפגינים, מה שקרה בסודן לפני שבוע, לא היה יכול לקרות אם הם לא היו מקבלים מצד אחד אור ירוק, בראייה ציבורית כמובן, מהשלטונות בסעודיה, כלומר, אפילו בפרט, זה לא הסעודים, זה MBS, מי שאנחנו מקנים אותו מבאס, מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, מבאז, מוחמד בן זייד, יורש העצר של איחוד האמירויות, וכמובן עבד אל פתח הסיסי, נשיא מצרים, שנותנים להם, גם אנחנו רואים איך אותם מנהיגים מגיעים כל שבוע באמת לבירות בריאד, באבו דאבי ובקהיר, נוחתים שם בשביל לקבל באמת את ברכתם של אותם דיקטטורים, ולא פחות חשוב, כסף, הרבה מאוד כסף. דובר על סכום התחלתי של מיליארד וחצי דולר שיועבר לכספים, אחר כך על 3 מיליארד דולר סיוע, בשביל לסייע לאותם גנרלים שקוראים לעצמם ממשלות מעבר באותן מדינות, שללא הכסף וללא הסיוע הלוגיסטי של השלוש מדינות האלה, בראייה ציבורית, הם לא היו מצליחים ככה לדכא את אותם תנועות מחאה. עכשיו, נכון להיום, הם עוד לא מצליחים לדכא את תנועות המחאה, אבל הם בהחלט עצרו את הגל. הם הצליחו שנייה לעצור את הגל, לראה לאן זה הולך, אבל לכן הציבור, את כל התסכול והכעס שלו, וגם פה אנחנו רואים, נגיד, שני דברים. מי שנמצא בתוך לוב, כלומר, אזרחים לובים, אזרחים אלג'יראים ואזרחים סודנים, יותר מתעסקים באמת בענייני פנים, כלומר, בדיקטטורים שבתוך המדינות. לובים, סודנים ואלג'יראים שחיים בארצות הברית, באנגליה או באירופה, כלומר אקטיביסטים שברחו מהמדינות, ויודעים גם לכתוב באנגלית, לא רק בערבית וצרפתית, ומדבררים לנו, כלומר מנגישים לנו את מה שקורה במדינות שלהם, את רוב השנאה והביקורת, לא על הדיקטטורים הפנים, אלא באמת על הדיקטטורים הערבים, שבראייתם הם עוצרים את כל תנועות השאיפות הציבוריות של העמים.
כשאת אומרת בראייתם, זה נשען על איזה שהן הוכחות, עובדות שמציגים בשיח הזה?
כן.
או שזה רק
תחושות, סברה? אז אני אגיד לך, זה גם וגם. האם אותם מנהיגים נוחתים כל יום שישי בבירות הערביות? התשובה היא כן, ומצטלמים איתם, יש, אף אחד לא מנסה אפילו להסתיר את זה. האם הסעודים, איחוד האמירויות וסיסי, אמרו בפה שלהם, שהם תומכים במשטר של חפטר, שהם תומכים כלומר, ב-TMC, באותו ממשל מעבר בסודן, שהם תומכים במצע, התשובה היא כן, כלומר, הם נתנו גיבוי לאותם ממשלות. האם הם הודיעו שהם הולכים להעביר כספים? התשובה היא כן, ולכן השנאה מגובה באמת בנראות של סיוע כזה ואחר, אבל גם כשאתה כל כך מתוסכל שמשהו לא מצליח, לדעתי זה גם יושב על סנטימנט מעבר לעובדות, כלומר, אתה צריך להסביר לעצמך למה אתה לא מצליח. וכשאתה לא מצליח, ורק תגיד, אני פשוט לא מספיק טוב, או אולי אני עושה משהו לא נכון, אולי אין לי תוכנית דרכים איך להתקדם, אולי לא ייצרתי אלטרנטיבה פוליטית לסדר הקיים, אולי, אולי ואולי, לפעמים יותר נוח לחפש את האשמים בחוץ.
ואולי בעצם המנהיגים השלושה האלה שציינת, הם משקפים את המפח שחוו כל מי שהאמינו שאביב הערבי יוביל לפריחה של דמוקרטיה בעולם הערבי ולהפחתת הדיכוי. והנה, בסופו של דבר, רואים מנהיגים אוטוריטריים, יושבים על כיסאם בצורה מאוד יציבה, ואחר כך גם מחנכים אחרים לעשות כדמותם.
כן, הם בהחלט, הם נתפסים כתנועת, שלושת המדינות נתפסות כתנועות, מה שנקרא, אנטי-שינוי. הם גם, הסדר החברתי, דרך אגב, בכל המדינות האלה, לציבורים שלהם, היה מאוד ברור. אנחנו נותנים לכם עבודות ושירותים, בתמורה אתם מבטרים על החופש, על החופשים. זה נורא, בעולם שאין בו עבודות לצעירים, ואנחנו יודעים, מגיע עוד מעט הקיץ, אנחנו כבר בסיאו לדעתי, אנחנו זוכים את כל ההפגנות על הפסקות החשמל בכל המזרח התיכון. כשאתה מציע שירותים טובים ומקומות עבודה בשפע, יש בזה משהו אטרקטיבי היום לצעירים. הם מוכנים לוותר על הצורך שלהם בלפתוח את הפה ולדבר. בתמורה לקבל, אנחנו ניתן לכם סדר, אתם מוותרים על חופש. זה כביכול הדיכוטומיה שהם יצרו. ולכן באמת הציבורים אומרים, אתם שמתם אותנו באמת, באמת את הרצונות שלנו באותו קו עם האחים המוסלמים, כאויב, בדיוק כמו האחים המוסלמים ובדיוק כמו איראן. התנועה שחס וחלילה לציבורים, כלומר ששינוי יבוא מלמטה למעלה, ולא מלמעלה למטה, הוא בראייה, קודם כל של המדינות הרודניות, כלומר של מלוכות, בשום פנים ואופן הן לא מוכנות. הם מוכנים לשים המון כסף בשביל לעצור כזאת מגמה. והם משקיעים בזה הרבה מאוד כסף. אנחנו משקיעים בלמנוע התגרענות איראנית, והם שמים את הכסף שם על מניעה של, מה שנקרא, אנרגיה ציבורית שתצא לה מלמטה. ולכן הם באמת, השנאה כלפיהם, כלומר, זה מטורף לראות את הרשת, אין ישראל בכלל. כלומר, אין שום, אתה לא שומע שנאה על ישראל היום בכלל. סעודיה, סעודיה, איחוד האמירויות, איחוד האמירויות. אני לא ראיתי תקופה כל כך ארוכה שככה זה קורה. כאילו שבאמת לאורך זמן, השטן הגדול והשטן הגדול, כלומר, התחלף לגמרי, האויב התחלף. נוסר איזשהו, הגענו לאיזשהו נקודת היפוך.
בשיח
בתוך המזרח התיכון, ברשתות, כן, ברשתות החברתיות. כלומר, יש איזשהו נקודת היפוך, היה אויב ישן, תמיד ישראל נתפסה כזאת שעוצרת ההתפתחות במזרח התיכון, בגלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והוא היה במרכז והכל. כרגע, המניעה של המדינות המלוכניות, את תנועת השינוי במזרח התיכון, היא הפוקוס, לא הסכסוך הישראלי-ערבי, ולכן האויב גם הוא אלה שמונעים את תנועות השינוי, ולא הסכסוך, ואנחנו רואים המון המון נקודות שיח במדינות ערביות שונות, נגד אותן שלוש מדינות, כאשר הפוקוס באמת זה על סעודיה ואיחוד האמירויות.
טוב, בואי נדבר על מי שהיו ונשארו האויבים שלנו, בדרום ובצפון, על חיזבאללה ועל חמאס. עוד אחת מן המגמות שאת מזהה ברשתות בימים האחרונים, אחרי שבועות או חודשים אפילו של מתיחות, חילופי אש וסבבי הסלמה בגזרת הדרום, וגם בזמן האחרון גם חילופי אש בגזרת הצפון. חיזבאללה וחמאס, שני הארגונים האלה מביעים עניין, שלא לומר להיטות, להגיע להסדרים עם ישראל, כל אחד בענייניו ותכף נפרט. נכון. ולדעתך, להם עכשיו עצה הדרך לשם יותר מאשר לישראל.
נכון. כאילו עוד פרדיגמה שנשברת לנו, אופה, קורסת לנו מול העיניים. הרי במשך, בוא נאמר את זה קרה, שנים הייתה סברה, ואנחנו חשבנו, היה לזה גם כמובן גיבוי, שהעולם הערבי תמיד מאמין, הכי טוב למשוך את הזמן, כי בסופו של דבר משיכת זמן לטובתם, הזמן עובד לטובת הערבים. ישראל היא מדינה קטנה, הערבים פה הם רוב מוחלט במזרח התיכון, ואם רק נמשך את הזמן, אז בסופו דבר אנחנו נהיה פה הרוב, ואנחנו נצליח להוציא מפה את התופעה החריגה הזאת שנקראת ישראל. ולכן, לא לחתום על הסכמים, לא לממש הסכמים, וגם אם חתמנו, לא צריך למהר לממש, לא משנה. ואם אנחנו לא משגים את הכל, אז אנחנו לא מתפשרים על חלקים של הסכמים. שנים היו בטוחים שהזמן פועל לטובתם. גם האידיאולוגיה של תנועות המוקאומה, זה הייתה תמיד למשוך זמן. למשוך זמן, הזמן עובד לטובתם, בין אם זה חיזבאללה ובין אם זה חמאס. רצה הגורל, ובחצי שנה, וקצת יותר מחצי שנה האחרונה, אנחנו שמים לב, כמו שציינת, קורית פעולה הפוכה. אותן קבוצות מוקאומה, בין אם זה חיזבאללה וחמאס, להוטות, דווקא הם פתאום מבינים שהזמן לא פועל לטובתם. כלומר, יש סנקציות כלכליות מאוד מאוד קשות, שמתחילות לשאת פרי, גם על תנועת חמאס בעזה, כבר תקופה ארוכה, ולאחרונה אנחנו רואים חיזבאללה שיוצרת מגביות לגיוס כספים, מקצצת משכורות של לוחמים ב-40%, זה לא משהו שקרה מאז שהיא קמה התנועה הזאת, כלומר, תקופה של באמת, של צנע בתוך לבנון. אין להם תקציב, הרי מינואר, סוף ינואר, קמה ממשלה בלבנון, אין לה תקציב עדיין, כלומר, לא מצליחים לייצר תקציב למדינה הזאת. אנחנו יודעים שכבר למעלה משנה גם הרשות מטילה סנקציות על, 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 על עזה, אין כסף למשכורות, ואז קורה פתאום דבר מעניין. שתי הקבוצות האלה לחוצות להגיע להסדרות עם ישראל, ודווקא כשהן לחוצות על הזמן, זה בסיוע של תקופה של בישראל יש ראש ממשלה שהספורט הלאומי שהוא הכי אוהב, זה משיכת זמן. רצה הגורל שדווקא עכשיו ישראל מאמינה שהזמן עובד לטובתנו, שככל שאנחנו לוקחים את הזמן ולא מממשים את, את הדברים שאנחנו התחייבנו להם אפילו בהסדרים, הכל אפשר עוד לחכות, הם מוכנים להרבה יותר, לתנאים הרבה יותר. כלומר, אם חיזבאללה היה מסכים לתנאים שהיו כבר לפני שנה, הרי אנחנו בסבב הרביעי או החמישי עם סאטרפילד, המתווך האמריקאי. אם חיזבאללה הייתה מסכימה למה שהוצע לה לפני, בסבב הראשון, לא היו מכניסים עוד מרכיבים לתוך העסקה, שכרגע לפחות ממה שעולה בשיח, יש עוד מרכיבים. ככל שהזמן עובד, ההסכמים, ההסדרים איתנו פחות טובים להם, יותר טובים, ישראל מרוויחה, כלומר ישראל נמצאת באיזשהו win-win, שגם פתאום שתי המדינות, שתי הארגונים האלה להוטים להגיע איתה להסדרים, ולכן היא יכולה להכניס יותר מרכיבים לתוך, לתוך ההסכמים, וגם היכולת שלהם לחבל, נכון שהם מייצרים לנו תמריצים לעמוד בהסדרים על ידי ירי רקטות או כל מיני דברים, כי לצערי גם בישראל תמיד אנחנו אומרים שערבים מבינים כוח, מתברר שכנראה גם אנחנו, אין לנו מוטיבציה לעמוד בהסדרים האלה, אם לא מפעילים עלינו מדי פעם כמה רקטות, למרות מחויבות שלנו להסדרים האלה, ולכן בדרך כלל מה שקורה כרגע זה שאנחנו גוררים, נגיד, אני אתן דוגמה, הפעימה השנייה של ההסדרה מול חמאס, הייתה אמורה להיכנס לתוקף ב-9 באפריל 2019. לראש הממשלה יש כרגע חסינות, ממשלה שהוא לא מצליח, וכן הבחירות נוספות, הוא לא להוט להיכנס לחלק השני של הפעימה, הוא אומר, בסדר, אז חילופי שבויים יחכה, וזה עוד יחכה, מה הם יעשו? הם צריכים את הכסף מקטר,
תגידי, איך הם מצדיקים את מה שהם עושים? ברשתות החברתיות, בשיח הפנימי.
הם כמובן מנסים למנף את זה לטובתם, להגיד, אנחנו עכשיו נביא תקציב, נצליח להביא גורמים שיבואו, נגיד,
בעניין העימות הצבאי עם ישראל יכול לחכות
תמיד אנחנו בדיוק, בוקרה זה תמיד, זה אני חושבת שאין דבר יותר ודאי במילון אבן שושן של הערבים מן המילה בוקרה. ואינשאללה, זה תמיד יכול להיות טוב. המלחמה בישראל יכולה גם להתעכב, אמרנו, בשנתיים, שלוש, שם אין חשיבות לזמן, ללוחות הזמנים. הרעיון הוא ברור. אנחנו כמו תמיד בשנה הבאה בירושלים. זה משפט שהוא, אני לא חושבת שיש נאום אחד של נסראללה שלא מסתיים בזה שבסופו של דבר תשוחרר אל קודס. מתי? איך? זה לא משנה. החזון קיים. ולכן הם לא מרגישים, הם לא מדברים על הוויתורים שהם עושים. הם מציגים שאנחנו נצליח להביא תקציב, ושאנחנו נרוויח בסופו של דבר ישראל התפשרה. הם לא יגידו, הם בתמורה לזה היינו צריכים להפסיק בנייה וכאלה. הם יגידו, הם התפשרו, אנחנו קיבלנו שטח ימי יותר גדול. הם יגידו, אנחנו הכנסנו דולרים ונפט, דלק ודולרים ומשכורות לתוך עזה. הם לא יגידו בתמורה לזה, אנחנו לא באמת, מה אנחנו מתעסקים בבלונים? זה עמוקה או אמה, בסופו של דבר מתחילה ונגמרת בבלונים? כאילו, אז הם לא יציגו את החולשה שלהם. זה ברור שהם נכנסים לנקודה הזאת ממקום של חולשה. כשאתה הולך להסדרה, זה בדרך כלל לא ממקום של... לצערי, היום אצלנו זה לא ממקום של חוזק. הארגונים האלה לא רואים בזה חוזק, בזה שהם נכנסים להסדרים עם ישראל. ולכן הם לא ידברו על הנקודות החלשות, אלא מה הם מביאים לציבורים שלהם, מה הם מצליחים לשפר את חמת החיים שלהם. ואצלנו באמת שהיום זה הכל זה רק איך אתה ברנדית, זה דוקטור ספין וגברת יחץ עושים פשוט שעות על ימים, איך מוכרים, זה בכלל לא משנה מה קרה, זה רק שאלה של איך אתה מוכר את זה. אז גם לחמאס יש דוקטור ספין וגברת יחץ, וגם לחיזבאללה, כל אחד יודע לעטוף את הסוכריה, אנחנו רואים עכשיו, סתם אני אכניס את זה, עכשיו את אותו שחרור, שאיראנים משחררים אזרח שהוא לבנוני אמריקאי, אזרחות כפולה. הרי ברור, אני חושבת לכל מי שקצת מכיר את זה, לא לקח מ-2015 הוא בשבי האיראני. איראן לא עושה את זה כמחווה של לחיזבאללה, הרי אם היא הייתה רוצה לסגור עם חיזבאללה, הייתה מעבירה את זה כבר ב-2015. יש פה כנראה דיל, משהו עם האמריקאים יותר גדול, זה אזרח אמריקאי שמשוחרר, לא שחררו עוד אזרחים לבנונים שבכלא האיראני. השאלה זה, אז מה, איך מכרו את זה? שהם עושים מחווה טובה לעם הלבנוני ולחיזבאללה. איך אתה מוכר את זה אחר כך? זה כבר לשאלה, אמרתי לך, לאנשי יח"צ וכבר לא לאנשי מדעי המדינה. אבל זהו, אבל בהחלט, אני חושבת שעכשיו שדיברנו על זה, אז אני חושבת שאלה שתי פרדיגמות שאנחנו ממש הגענו לאיזשהו נקודת היפוך. האויב החדש, וגם השעונים שהתחלפו, אלה שחשבו שהזמן עובד לטובתם, פתאום לחוצים על הזמן, ודווקא מדינת ישראל שתמיד הייתה להוטה להגיע להסגמים, להגיע להסדרים עם מדינות ערב, דווקא עכשיו לוקחת גוררת רגליים, לוקחת את הזמן שלה, משהו השתנה.
תודה רבה, אורית.
תודה רבה.